בישראל ותחייתו, בפסקה כ"ט. פסקה כ"ט. מה? עמוד ממדלת, כן. כן, כן. הגאולה, מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי, גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. זה אומר שהגאולה איננה משהו חיצוני, היא משהו פנימי. דומה לזה מצאנו מחלוקת לגבי תחיית המתים. האם תחיית המתים היא דבר פנימי או משהו חיצוני? יש במסכת סנהדרין, נאמר, מתים שהחיה יחזקאל, עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. כן? עמדו על רגליהם, אמרו שירה, מתו. שואלת הגמרא, מה שירה אמרו? אתה אומר שהם אמרו שירה, מה הייתה השירה? אז רבי אליעזר אומר שהם אמרו, השם ממית בדין, לא סרה, השם ממית בצדק, ומחיה ברחמים. ורבי יהושע אומר, לא. אמרו, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. מה? זה אמרה חנה. אז מה, בגלל שחנה אמרה, אז אסור להם לומר? לא, הם אמרו. עכשיו, מה תוכן המחלוקת? אם אנחנו רואים בדעת רבי אליעזר, יוצא לפי זה שמה שנורמלי זה למות. השם ממית, בצדק. זה מידת הדין, זה ראוי. כך צריך, צריך למות. אז למה הוא מחיה? ברחמים. כלומר, הרחמים זה התגברות נגד הטבע של המציאות, אבל הקדוש ברוך הוא, אין מעצור לפניו מלהתגבר על המציאות שהוא בעצמו ברא, מחיה ברחמים. רבי יהושע לעומת זה אומר, לא, התחייה היא הדבר המובן מאליו. כיוון שהשם ממית, הוא חייב להחיות. כיוון שהוא מוריד שאול, מוכרח להעלות. משל למה הדבר דומה? לכדור מנופח. שאתה זורק אותו לתוך המים. אז כל זמן שאתה מחזיק אותו מתחת למים, הוא כבוש תחת המים. ברגע שאתה עוזב אותו, עולה בחזרה. כלומר, החיים הם הכוח המנצח. מי צודק, רבי אליעזר או רבי יהושע? תלוי איך מסתכלים על זה. פשוט מאוד. מבחינת העולם הטבעי, רבי אליעזר צודק. מבחינת נשמת ישראל, רבי יהושע צודק. במילים אחרות, אצל הגויים הגאולה היא דבר שהוא מנוגד לטבע, ואילו בעם ישראל זה משהו שהוא מוטבע בטבע שלנו. כלומר, אנחנו באופן עצמותי אומה גאולית. זה מה שכתוב כאן. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי. בסדר? כלומר, תשאל, מה יש לעם ישראל להוסיף בהיסטוריה? אנחנו מוסיפים את הממד הזה של גאולה. אגב, אני רוצה פה אולי, כדי להעביר את הדברים עד הסוף, להשוות את זה למושג הגאולה שמצוי בדת שהיא לכאורה קרובה אלינו, הנצרות. בתפיסה הנוצרית, הגאולה היא מעשה חיצוני. איך אומרים בלטינית? דאוס אקס מקינה. כן? זאת אומרת, זה מין אל שמורד על הבמה על ידי מכונה. ככה היו עושים בתיאטרון. בתיאטרון העתיק היו מורידים פתאום איזה, באמצע ההצגה יש איזה אל ש... מופיע על הבמה, מורד על ידי מכונה עם חבלים וכו'. אז אפשר לומר גם שבתפיסה הנוצרית, הגאולה זה משהו שהוא בניגוד לטבע של המציאות. טבע המציאות הוא הנפילה, אבל לפעמים יש איזה מין נס, איזה מין משהו מגי, שזה כישוף בעצם, שגואל את האדם. בעוד שבתפיסה היהודית, הגאולה היא משהו שמונח בטבע המציאות. לא ייתכן שהעולם לא ייגאל. זה משהו פנימי, לא. כן, רצה להגיד משהו?
כן, רציתי לגבי הגאולה. כן. הגאולה שייכת רק למי שיש לו בגלות. לגוי אין לצאת לגלות. אין מושג כזה של גאולה בכלל. וזה אין מושג של גאולה, אין גם מושג של גאולה.
למה מוזכרים גויים שהנביאים מתנבאים עליהם שיעברו למקום מעט למקום?
אתה אומר שלא ייתכן גאולה אצל גויים, כי אין גלות אצל גויים, כך אתה אומר. וזאת מניין לך?
ההיסטוריה?
ושבתי את שבות עמון, ושבתי את שבות מצרים. יש פסוקים, נכון, שמדברים על השיבה. אז יש גאולה גם לאומות העולם. רק שאצלם הדבר הזה הוא, זאת אומרת, חריג, אצלנו זה המהות. כן? לכן, איך המילה הראשונה של התנ"ך? בראשית. המילה האחרונה?
ויעל.
של התנ"ך?
ויעל,
נכון? זאת אומרת, זה מסתיים? כן, זאת אומרת, הצהרת כורש. כלומר, מראים לך איך שמבריאת העולם, האור של עם ישראל הולך ומסתבך, עד שבסוף הוא פורץ ועולה, דרך איזה גוי שאומר את זה. השם אלוהי ועמו ויעל. זה היסוד של התנ"ך.
כן. אם אפשר לעשות את זה בשום התפילה, שאנחנו אומרים, מחיים מתים לרחמים רבים? מחיים הוא לא מחיים לרחמים רבים? מחלקל חיים בחסד?
למה שאני אתייחס לשאלה הזאת? הייתי מאוד רוצה, אבל אני לא יכול, כי זה מוציא אותנו מהנושא של השיעור. אתה מבין? לא, זה באמת בעיה, אני לא יכול להתייחס לנושא שהוא לא נושא השיעור. כן, בדיסק על התפילה באמת יש תשובה לשאלה. עיין שם, היטב ודעת לנפשך ינעם. טוב, אז אם כן, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי, מביא פסוק שמדגים את זה, גם את. בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. זאת אומרת, אצלנו להיגאל זה משהו שהוא מוטבע בנו כמו דם הברית. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלי הנקי. קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. כלומר, אי אפשר לגאולה בלי שיהיו שני צדדים, כמו שראינו גם בפסקה הקודמת. משה ואליהו. משה נותן התורה, אליהו מי שבא מצד הכלי. מי זה הכלי? עם ישראל. כלומר, עכשיו, למה זה חשוב? מה הוא רוצה מאיתנו הרב קוק? זה נשמע כזה באוויר. מה הוא רוצה להסביר? הוא רוצה להסביר מה עניינה של הגאולה האחרונה. בגאולה הראשונה קיבלנו תורה. בגאולה האחרונה אנחנו מקבלים אומה. ולכן הגאולה האחרונה מוכרחת להופיע דרך התעוררות הזהות הלאומית בכל תוקפה. וההתעוררות הזאת נעשית על ידי חוצפה. מה זה החוצפה? דקדה המשיכה? זה ביטוי אחר בשביל חילונות. כן, כלומר, התחושה שיש לגיטימיות לזהות היהודית בלי קשר לתורה. ההתעוררות הזאת היא התעוררות של אליהו הנביא, המקנה לברית. כן.
אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, אז הוא אומר לו, ועשך לגוי גדול, הוא מדבר איתו על אומה, לא מדבר איתו על תורה.
נכון.
אז לכאורה, בכלל לא יצא לקבל את התורה.
אתה אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, הוא אומר, ועשך לגוי גדול, אז הוא מדבר איתו על אומה, לא מדבר איתו על תורה. אז לכאורה אתה שואל, למה, אז אתה שואל, מדוע בגאולה הראשונה הייתה בכלל תורה? אתה צודק, זו באמת שאלה גדולה.
למה אני אצפה, לא?
נו, אז מה?
למה אני אצפה בנו, יש פה גם עניין של תורה?
לא, איפה תורה?
אשר ידעתי.
כן, אשר ידעתי, למה אני אצפה בנו?
נו, ואיפה כתוב שם התורה? כי
ידעתי,
לא, 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 סליחה, 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 אל תאמציאו פסוקים שלא כתובים. כתוב ככה, כי ידעתיו, נו, בראשית י' ח' פסוק י' ת', נכון? לא, זה פסוק כף, סליחה. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען אבי השם על אברהם, את אשר דיבר עליו. איפה כתוב שם תורה? לא רק שלא כתוב שם תורה, הגמרא לומדת מהפסוק הזה, שבן נוח חייב בצדקה, שנאמר לעשות צדקה ומשפט. בסדר? אז זה לא תורת משה, זה תורת האבות. כן, מה שאתה אומר, יען אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מה עם התורות שאברהם שמר? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זאת אומרת שאברהם הדליק נר חנוכה. זה מה שאתה אומר. כן, ככה אתה אומר?
אבות קיימו את התורה כולה.
כן, אתה אומר אבות קיימו את כל התורה כולה. זאת אומרת שהוא היה אומר אגדה של פסח. כן? ספר, אבותינו יצאו ממצרים. באמת, תהיה רציני. לא שייך, נכון?
אכל מצה
בפסח. הוא אכל מצה בפסח. למה שהוא אכל מצה בפסח? בסדר, אז זה לא כל התורה כולה. אז הוא אכל מצה. אז אל תספר לי שהוא קיים את התורה. צריך להבין מה המשמעות של הביטויים האלה כשאומרים אותם. כן? ההתנהגות הספונטנית, הטבעית של האבות, זאת, אלה הם השורשים בסופו של דבר למצוות שניתנו יותר מאוחר. מובן? טוב. אז מה? לא, אני עדיין בשאלה שלך. אני עדיין בשאלה, לא עניתי על השאלה שלך. אתה שואל אם ככה. אז למה ניתנה תורה בגאולת...
ראשונה?
כן, בגאולה הראשונה. מה התשובה? הגאולה הראשונה לא נעשתה לאברהם, יצחק ויעקב. היא נעשתה לבנים שלהם. נכון? ובעצם מה שניתנה תורה לבנים, זאת הייתה כפייה של מרכיב חדש בזהות שלהם. לכן זה ניתן על ידי משה, לא על ידי האבות. אני אסביר. מה שאתה שואל, זאת השאלה ששאלו בני ישראל בהר סיני עצמו. כתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תגד לבית יעקב, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מה אתה מבין מהפסוקים האלה? שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה, אחרי, יותר מ-40 יום אחרי יציאת מצרים, שיש מרכיב חדש בתוכנית, והוא לקבל את התורה. והדבר הזה היה חידוש עבור בני ישראל. בדיוק כמו שלך הוא חידוש. אם אנחנו הבנים של האבות, מה הצורך שלנו בתורה? בסדר? יותר מזה, כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים קרובו, כי אמר אלוהים בן נחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. אז אם לא היה פחד מהמלחמה, מה בני ישראל היו עושים? נכנסים ישר לארץ. מה עם מתן תורה? לא היה. זאת אומרת שמתן תורה מופיע בתור מרכיב בדיעבד של יציאת מצרים. רגע, הפסוק הזה שקראתי עכשיו, זה מי כתב אותו? משה רבן. כן, אז, כן. האם דיברתי על התורה או דיברתי על מתן תורה? דיברתי על מתן תורה. אז אני אומר, מתן תורה לכאורה הוא משהו חריג, הוא משהו שיוצא מהתוכנית, נכון?
איך, אבל
אתה מביא לי יום השישי, שאם לא היו מקבלים את התורה, העולם יחוזר לתוהו ובוהו, ואני מביא לך פסוק מפורש בפרשת בשלח. אז אל תתמודדו עם פסוק אחד על ידי פסוק אחר. הפסוק בפרשת בשלח אומר שמתן תורה זה דבר שהוא בדיעבד. בסדר? לא היה צריך להיות לכאורה. אגב, מה הייתה התגובה של בני ישראל כשהם שמעו שמשה נצטווה לתת להם את התורה? זאת אומרת שהם קיבלו או לא קיבלו?
לא
קיבלו. זאת אומרת, אל תמציא פסוקים, אדוני. עם כל הכבוד, אתה הרבה יותר מבוגר ממני, אבל בכל זאת, מה? בסדר. אני מחפש את פרק י"ט בספר שמות. מה כתוב בפרק י"ט? כתוב, יפה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. מסקנה, אנחנו לא מאמינים לדבריך. מדוע, למה לא מאמינים למשה? מה? כן, בדיוק, מה אתה אומר?
רש"י אומר שזה לזכותם של בני ישראל.
שמה?
משה לא דיבר אליהם, שמעו את השם,
אשר
אמרו כן.
רש"י אומר את זה? אני לא ראיתי. אני ראיתי ברש"י משהו הפוך. רש"י אומר משהו הפוך. זה כן לזכותם של בני ישראל שהם לא קיבלו את משה. זה אני מסכים, אבל זה לא מה שאתה אומר. רש"י כותב במפורש, שמעתי מהם, ככה משה אומר לקדוש ברוך הוא, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה שומע מפי השליח, כשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. למה אינו דומה שומע מפי השליח לשומע מפי המלך? שזה יותר אמין כשזה מפי המלך. במילים אחרות הם פקפקו בדברי משה. זה המשמעות של כל אשר דיבר השם, ולא מה שאתה אומר, נעשה. נכון? שעשה להבין, למה הם לא קיבלו את דברי משה? אני רוצה להסביר את זה עד הסוף.
גם משה לא דיבר,
אהרון
דיבר.
סליחה, אני אפילו לא ניסחתי את זה בסגנון שמשתמע שאני שואל אותך שאלה. אני התכוונתי לענות בעצמי, אז אני מבקש לו להפריע. כן, עכשיו, מה הסיבה שהם לא קיבלו דברי משה? הסיבה היא פשוטה מאוד. מה הם שמעו מאבותיהם לפני שמשה הגיע? שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותיהם לתת להם את ארץ כנען. זה מה שהם יודעים. יש להם מסורת מיעקב ומיוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועלה אתכם אל ארץ אבותיכם. זה מה שהם יודעים. הם לא שמעו מעולם על מתן תורה. הקדוש ברוך הוא כשכרת ברית עם האבות, כרת ברית על הארץ, לא על התורה. יש שבעה מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה אל האבות כדי לתת להם את ארץ ישראל. זה מה שהם יודעים. יום אחד מגיע משה, אומר, שלום. אני נשלחתי כדי לקיים את ההבטחה של השם אל האבות. מה אומרים בני ישראל? חיכינו לאחד כמוך. רק דבר אחד פורמלי, תביא אותות. אנחנו רוצים להיות בטוחים שאתה לא עובד עלינו. משה אומר, אין בעיה, עושה לכם אותות. כן? היד המצורעת, מים הופכים לדם, מטה הופך לנחש. כתוב, ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם. למה? ודאי שביקשו. ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם. אחר כך אמרו לו, טוב, בסדר, אתה יודע מה? הולכים על זה. אתה מוציא ממצרים או אתה לא מוציא ממצרים? אומר משה, אני מוציא אתכם. אתה תראו, מחר אני מסדר לכם את זה. יוציא ממצרים, אחרי שבוע, קורא עליהם את ים סוף, מטביע את מצרים. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. באמת, כל הכבוד, שמע. הבן אדם עומד מאחורי ההבטחות שלו. אבל צריך לזכור, ההבטחות הן הבטחות שניתנו לאבות. יום אחד מגיעים סוף סוף
כל מה שהוא עשה עד עכשיו זה בעצם מקדם את התוכנית המקורית.
נכון, זה מקדם את התוכנית המקורית. אין פה שום בעיה. מגיעים להר סיני, אחרי כמה שבועות של הליכה במדבר. תנאים קשים סך הכל. משה אומר, טוב, עכשיו שאתם תקועים איתי, לא יכולים לברוח. אין לכם לא מצרים, לא כלום זה. תדעו לכם שיש לכם גם תורה. מה זה? רפורמה. אתה מדבר פה דברים שלא שמענו מאבותינו. מי אתה בכלל? נכון, הקדוש ברוך הוא שלח אותך להוציא אותנו ממצרים ואתה עושה את זה יפה. תפקיד שלך לגמור את המשימה להביא אותנו לארץ ישראל. אבל כל הסיפורים שלך על תורה באמצע, זה נראה משהו זר. זה תיאולוגיה חדשה שאתה בנית. זה פילוסופיה דתית שלך. ברור, אז לכן מובן מדוע הם פקפקו במשה. מה כתוב מיד אחר כך? ויאמר השם אל משה. אל תדאג, כן? כי הרי כתוב, וישב משה דברי העם אל השם. ואז הוא אומר, אני הלכתי, אמרתי, הם לא רוצים לשמוע. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וגם בך, סימן שעד עכשיו לא יאמינו לו. בסדר? בנושא הזה של תור. זאת אומרת שבהחלט יש... אחר כך בטוח שהאמינו. עכשיו יש פה בעיה שיוצא שבמהלך היציאת מצרים נוסף עלינו מרכיב של תורה שהוא מבחינה מסוימת מרכיב זר. אני שוב עדיין מחזק את השאלה שלך. בסדר? למה ניתנה התורה אז? בעצם זה לא פייר. מתי התורה הייתה צריכה להינתן? לא. לא. התורה הייתה צריכה להינתן בעוד 974 דורות נוספים. שנאמר, דבר ציווה לאלף דור. מתי ניתנה התורה בפועל? אחרי כמה דורות?
26.
אז כמה חסרים? 974 דורות. אז חזל אומרים, התורה לא הייתה צריכה להינתן. אז הייתה צריכה להינתן הרבה יותר מאוחר. ומה למה הייתה אז ניתנת הרבה יותר מאוחר? כי אז העולם היה מתעלה לכך שהוא היה מפנים את דברי התורה בתור דבר טבעי לו. וזה מה שאומר רבנו סעדיה גאון, שאפשר היה להגיע לכל מה שכתוב בתורה בלי מתן תורה, אבל זה היה לוקח הרבה זמן. כדי שהעולם לא יסבול, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה לפני הזמן. אבל אז יש מחיר שאנחנו משלמים. המחיר שאנחנו משלמים זה התחושה המתמדת שהיא לא טבעית לנו.
שהתורה לא טבעית לזמן.
נכון. כלומר, אי אפשר היה להמשיך את הסבל של העולם, אבל יש תופעות לוואי. זה כמו תרופה שמצילה לך חיים, אבל התרופה הזאת יש לה תופעות לוואי. זאת אומרת שבאמת התורה, יציאת מצרים כפי שהיא הייתה, עם מתן תורה שבה, זה קצת התפשל. היה יותר טוב שלא יהיו כל הניסים האלה, ושהתורה לא תינתן בצורה כל כך חיצונית, היא הייתה צריכה לנבוע מעצמיותנו, כמו אצל האבות. אז כדי לתקן את זה, כדי לרפא את השבר הזה, יש הגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה באה על ידי החילונות. מה החילונות מייסדת? זהות יהודית, שמרגישה לגיטימית בתור זהות יהודית, ואינה מרגישה שהיא מחויבת לתורה בשביל להיות יהודית. אלא להפך, הדתי הוא המשונה, הוא צריך להצדיק את עצמו. בסדר? ואז יוצא שמתוך כך מתקבלת התורה מתוך בירור פנימי, מתוך רצון, מתוך חוכמה וכדומה. מובן? עכשיו, כל מה שאני אומר לכם, זה מה שכתוב פה בפסקה. רגע, חכו, אתם תראו, הכל כתוב. יישארו שאלות? תתייחס, אני אתייחס. מה?
אפשר רק להסבר שתורה נתנה לאלף דור. אם אנחנו מדברים ש-6,000 זה בעצם תיקון הבריאה, והתורה
נתנה ל-2,4,8,
כי יש 26 דורות,
תכפיל
את זה כבר ב-3,
גרון
את
ה-6,000
פלוס.
נכון, נכון.
הייתה
צריכה להיות, כלומר, התורה
הייתה
צריכה
לנתן
אחרי
20,000
שנה בערך.
אז איך אנחנו יכולים לומר
ש-6,000 אז לא היינו אומרים את זה. טוב, אז מה אומר כאן? משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע, הישראלית הנקייה. קדושת הברית, המקנה לברית מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. איזה אבות? האבות שבמהלך הדורות. כלומר, הרי כתוב אצל יהוא הנביא, שהוא ישיב לב אבות על בנים. משמע שיש מחלוקת בין האבות לבין הבנים. מה אומרים האבות? מה אומרים הבנים? האבות אומרים צריך תורה. מה אומרים הבנים? צריך אומה. ואליהו הנביא, התפקיד שלו להשיב לב אבות על בנים, לחבר את היסוד הטבעי עם היסוד התורני.
וגם בפסוק הזה תראה
עשר מסתיים. אכן. עכשיו, זאת אומרת, אגב, זה לא לגמרי נכון. מה זה מקנה לברית? מקנה לברית הוא רוצה לחבר את התורני, כלומר, הוא רוצה, מכאן לברית הכלל שהוא רוצה לחשוף את הקדושה הטבעית שיש בישראל. לחשוף את הקדושה הטבעית שבישראל. זה נקרא מכאן לברית. כן. אז זה בשביל זה, כן, הרב פיצמר כאן רומז. כל המהלך של גאולה חילונית, זה בא בגלל הצורך הזה לחבר את הטבע הישראלי הקדוש יחד עם אור התורה שבאבות. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו? טוב. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה ובכל אחד מישראל בפני עצמו, מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מה זה אבן?
אב
בן. כן, אב ובנין דבית ישראל. ככה כתוב באונקלוס שם. בסדר? הדברים ברורים? מה?
מה למידי אביר יעקב?
זה נאמר בברכת יוסף. כשיעקב מברך את יוסף, אז הוא אומר ברכות אביר, לא, סבת ישב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב. כלומר, מי עזר ליוסף שתשב באיתן קשתו? אביר יעקב. מי זה אביר יעקב? זה הקדוש ברוך הוא. אביר יעקב זה הקדוש ברוך הוא. משם, כלומר, משם הייתה לו עזרה מהרועה, הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא רועה, אבן ישראל. אז השאלה מה זה אבן ישראל? היה אפשר להגיד אב ישראל או בן ישראל. אבן ישראל, הכוונה שהקדוש ברוך הוא רועה, כלומר, מנחה את המציאות באופן כזה שהאבות והבנים יתחברו, ואז תהיה אבן אחת. כלומר, התוכן שבאבות, דיינו התורה, והתוכן שבבנים, דיינו הקדושה הטבעית, יתחברו זה עם זה.
כשאתה מתכוון, התוכן שבאבות זה התורה, מה זאת אומרת? תורה שבכתב ותורה שבעל-פה?
דתיים. זאת אומרת, נסביר את זה ככה. מה זה להיות אב, מה זה להיות בן? להיות אב, הכוונה לחיות עבור גורל שלא יתגשם בי, אלא בבניי. זה נקרא להיות אב. מה זה להיות בן? זה מי שמגשים. אז ההגשמה, אז יש דורות של אבות, יש דורות של בנים. הדורות של אבות יש להם חיבור יותר גדול לתורה, הדורות של בנים יש להם יותר חיבור להגשמה.
ותורה במשמעות של אורח חיים?
של כל המובנים, לא רק אורח חיים.
כי לא, אני פשוט לא ברור לי איך זה מסתדר עם הקיבלו עליהם שבחור, מה, קיבלו עליהם חלק מזה?
אני לא מבין את השאלה. אני לא מבין את השאלה. מה אתה רוצה? מה אתה מקשיב פה?
שלאחר הנס פורים...
הדר קיבלו אב ימי אחשוורוש. נו, אז מה?
אז הם קיבלו חלק? אמרנו שה...
אבל אני לא מבין למה אתה שואל על המאמר ההוא. מה אתה שואל על מה שאנחנו עכשיו לומדים?
נו, אז אני אומר, אמרנו שהקבלה הזאת לא הייתה מושלמת.
איזה קבלה לא הייתה מושלמת?
קבלה של התורה.
בסיני?
כן.
שבסיני סבלנו, נכון? יש איזה סבל שהתורה ניתנה בכפייה בניגוד לטבע שלנו, ואמרתי שבשביל זה באה הגאולה החילונית באחרית הימים. עכשיו אתה שואל, לכאורה, הדבר הזה כבר נעשה בפורים. יכולת להגיד את זה. בסדר? בסדר. אתה שואל, הרי כתוב כבר שנעשתה קבלה רצונית של התורה, בימי הפורים שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים, שקיימו מה שקיבלו כבר. מה התשובה לשאלה? זה היה בחוץ לארץ. כלומר, זה היה במצב שהאומה לא הייתה קיימת כאומה, אלא הייתה מפוזרת כקהילה דתית. לא, זה היה עם מפוזר ומפורד. טוב. מתי נגיע לטבעיות המושלמת? בסוף. לא. כי אנחנו, אחרי שניתנה התורה לפני הזמן, אז עכשיו יש לנו דרכים לרפא את זה. כלומר, התהליכים הולכים יותר מהר. איך אומרת הגמרא? שיטה אלפי שנה והעלמה. שההיסטוריה היא מגיעה למשימותיה, להשלמת משימותיה תוך 6,000 שנה. אתה רואה שזה הולך יותר מהר מהצפוי. בסדר? טוב. יש עניין שהתורה ניתנה בחוץ לארץ.
זה לא שייך לנו?
יכול להיות, אבל זה לא הנושא של הלימוד עכשיו. כן.
הפסוק שהרב מביא בהתחלה גם את הדת ודם ביתך. בריא שתורה זה דבר ניצון, זה
דבר אל טבעי, שנדען ביום השמיני, שזה אדם לא נולד מהול.
כן, אבל אחרי שאדם נעשה ברית, אז הוא מהול. זהו, כיוון שהוא מהול, אז זה כאילו משהו שהוא שילם עליו בדמו. זה משהו שמוטבע בו עכשיו. זה הדבר חיצוני, אבל היא חלק מגופו. זה לא כמו למשל הנחת תפילין, שאתה יכול לשים תפילין, להסיר תפילין. מה שאין כן הברית, זהו. תקוע עם זה.
אפשר להגיד שזה ההתחלה של... שזה ההתחלה שמדובר שעדיין זה לא טבעי, ורק אחרי זה מתפלק
איתי? לא, כי אפילו ערלי ישראל נקראים מולים. פסקה למד. אנחנו נקרא את המשפט הראשון, ואני מציע שתשימו לב האם יש מילה שחוזרת על עצמה. בסדר? צריכים לעורר את חיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עוצמה, בכל הוא עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. האם שמתם לב לאיזה מילה שחזרה על עצמה? המילה בכל. נכון? מה הוא רוצה כאן הרב לומר? יש פסוק דומה לזה. יש פסוק דומה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך הרמב״ם למד את הפסוק הזה? בשמונה פרקים? לא, הרמב״ם. הרמב״ם, מה? זה גמרא. אני שואל איך הרמב״ם.
בכל כוחות הנפש.
זאת אומרת, מה שאומר כאן הרמב״ם, ההדגשה של הרמב״ם דווקא היא על המילה כל. דהיינו, אתה לא יכול להגיע לדעת אלוהים, מה שנקרא אהבת השם, אתה לא יכול להגיע לדעת אלוהים אם אינך משתף את כל כוחות הנפש לצורך זה. כלומר, אם אתה מחסיר את אחד מהכוחות, אז גם דעת אלוהים לא תהיה שלמה. בסדר? אז אותו הדבר, כאן אומר הרב, אתה לא יכול להגיע ליעדים של האומה הישראלית, אם אינך משתף בזה את כל הנתונים האפשריים. ואז זה בעצם תובע את פתיחת מרחבי החיים. עד עכשיו, החיים היו מצומצמים. עכשיו את החיים צריך להרחיב. בסדר? זה גם מסביר מדוע בגאולה יש כל כך הרבה תחומים שנפתחים. למשל, האומנות. אין, היה בזמנו, פתחו בית ספר לאומנויות בשם בצלאל. שמעתם על הבית ספר הזה? כן. כשפתחו את בית הספר הזה, הרב קוק שלח להם מכתב. המכתב, זה מאוד מעניין, שהרב קוק מסביר להם מה זה אומנות. מכתב ארוך, הוא מסביר להם מה זה אומנות. ואחד הדברים שהוא מסביר, הוא מביא שם משל לילדה חולה מעולפת, שזמן רב מעולפת, ולא יודעים אם היא תחיה או תמות, חלילה. אחרי מספר, כשכל המשפחה מודאגת מסביב למיטתה, ופתאום הילדה החמודה הזאת פותחת את הפה ואומרת, אני רוצה בובה. אז כל המשפחה מתרגשת, איזה יופי, שושנה חביבה, ביקשה בובה, וזה וזה וזה. מסביר הרב, אם היא הייתה במקום לבקש בובה, מבקשת
מים.
מים. כן? מה זה אומר? זה אומר שהיא צמאה. עכשיו, האם זה אומר שהיא תבריא? אולי לא. אולי זה אומר דווקא שהמחלה מתגברת. היא עכשיו צמאה כל כך. אז אין מזה ראיה שהיא תקום לתחייה. אבל ברגע שהיא מבקשת בובה, בקשת בובה זה בקשת המיותר. נכון? מותרות. אם מישהו מבקש מותרות, זה סימן שהוא חי. ברור? לכן אומר הרב, עצם זה שיש בית ספר לאומנויות, כשעדיין לא גמרו לייבש את כל הביצות, זה סימן שהתחייה שלנו היא תחייה אמיתית. בסדר? כי זה משתף את כל הכוחות. טוב. שם יש לו גם הערות הלכתיות וכו'. אוקיי, כן, מה אתה אומר?
יש גישה
לכאורה
שאומרת שאדם צריך להסתפק רק במה שהוא מוכרח
כן.
זה סותר את זה או שזה לא סותר את זה?
בדיוק שזה סותר את זה.
ואז מה? יש עניין שאדם ייקח לעצמו מטובות.
לא. אני... בסדר. אתה אומר ככה. מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, התחייה הלאומית משתפת את כל הכוחות, יש מותרות. מצד שני, הדרכה המוסרית, זה שאדם יסתפק במועד ולא ייקח מותרות. יש הבדל פה בין ההנהגה של הפרט להנהגה של הכלל. כהנהגה פרטית, אתה רוצה להתקדם בחיים, אל תהיה משועבד למותרות, זה רק ישעבד אותך, זה יקטין אותך. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על המותרות בתור משימה לאומית, בתור גילוי אור הקודש. ברור? בית, כן.
יש ביטוי שאומר שמה ישראל שמרו שתי שבתות יגאלו.
כן.
פה לכאורה אותו דבר, זאת אומרת, אם כל אחד ואחד ייתן את כל מה שיש לו, אז תקום התחייה הזאת. אבל המציאות מראה שאי אפשר שכולם ללא יצאים לקלט את מה שיש להם, אז לכאורה זה אף פעם לא נגיע לזה.
הרב לא אומר שצריך לתת את הכל, אלא אומר שצריך להשתמש בכל, זה לא אותו דבר. כן, לתת את הכל, אז זה בעצם לבטל את האישיות הפרטית. להשתמש בכל הכוחות זה משהו אחר לגמרי.
גם כוחות הבטלנות שבה...
כן, אתה משתמש גם בבטלנות, אתה משתמש בשיגונות, אתה משתמש בכל. ברשעות אתה משתמש. כן? למשל, לא יודע אם ביקרת במוסד הנפלא, נקרא משרד ממשלתי. במשרד ממשלתי יש מערכות. עכשיו, מה כל אחד רוצה במשרד הממשלתי? זאת רוצה להעלאת משכורת, וזה רוצה לבנות את הפינת יותר טוב, וזה בכלל רוצה לצאת לחופשה, וזה רוצה קידום, נכון? וזה יוצר מערכת מגלגלים שאתה יכול להפעיל. אתה בא ואומר, יש לי רעיון. יש לך רעיון? תגיד לנו איך לפעול. כלומר, כלל גדול, זה כדאי, כל מי שרוצה לעסוק בהסקנות ציבורית שידע את זה, שהמערכות קיימות, מה שהם מצפים במערכות זה שניתן להם רעיונות. אתה בא עם הרעיונות, הם מקבלים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, צריכים לעורר את תחיית ישראל. אני עכשיו קורא בפנים. לא, לא, לא לשקם משרד ממשלתי. איך להשתמש בקיים. כלומר, הרבה פעמים הפקידים הם אנשים טובים, אבל הם פקידים. זאת אומרת, הם לא יודעים מה צריך לעשות. צריך מישהו שיהגה בשבילם את המטרות.
זה הפוליטיקאי והשר שבא ואומר...
הפוליטיקאי הוא השר, או לפעמים גם אנשים מבחוץ שאומרים לפוליטיקאי ולשר מה לעשות. זאת אומרת, מישהו משתמש במערכת כדי להפעיל אותה. עכשיו, כל אחד במערכת יש לו את השיקולים שלו. בכלל, הפקידה הזאת היא חושבת על התינוק שלה שמחכה לה כי הוא לא קיבל את הבקבוק שלו הבוקר, כי הגננת, כי המטפלת לא עשתה מה שצריך. זה מה שמעניין אותה. אבל זה מזיז את גלגלי החיים. דוגמה? יש אלף דוגמאות. טוב, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. בכל תורתה. אז ודאי, צריך להשתמש בתורה. בכל אמונתה. עכשיו פה יש רשימה של דברים שצריך להשתמש בהם. בכל מידותיה. כן, יש האופי של היהודים. גם האופי של היהודים צריך לדעת לעבוד עם זה. כן, אתה לא יכול לשנות את האופי של היהודים. תשתמש באופי שלהם, במידות שלהם. בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה. בכל שירתה, הנה, זה מה שדיברנו על האומנות, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, כלומר צריך גם לשתף בגאולה את הכוחות המשכילים, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה, גם הכוחות של מרץ נאורים, כישרונות וכדומה. את כל האורות כולם שבקרבה, צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה, מארץ ישראל פורח הכל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על העם היהודי בגלותו, אנחנו רואים שלכל אחד, יש הרבה כישרונות מפוזרים. יש הרבה יהודים בכל מיני עמדות כוח, עמדות השפעה וכו' וכו'. אבל הריכוז של כל זה הוא אפשרי רק במדינה הישראלית, ולכן צריך להשתמש בכל הכוחות. אוצר, מה? כן. הכוונה בכל תורתה ולא בחלק מתורתה. זה ודאי זה ראשון. זאת אומרת, היוזמה הראשונה של שיבת ציון לא התחילה מהציונות המדינית החילונית, זה התחיל מגדולי ישראל, הגאון מווילנה, אור החיים, ועוד כמה כאלה שחשבו שהגיע הזמן להשיב את האומה לארצה. כן, עכשיו, האנשים האלה, מה הביאו אותם לזה? אותם גדולי ישראל. זה שהם לא הסתפקו בתורה חלקית, אלא רצו את כל התורה. ברור? כי מה היה מפריע לגאון מווילנה? להמשיך להתעסק בדיני בשר בחלב. כן? מה, אפשר לכתוב? הגאון מווילנה יכול לכתוב ספרייה שלמה על דיני בשר בחלב. הוא פתאום אומר, לא, חבר'ה, צריך לבנות את היישוב האשכנזי בעיר העתיקה בירושלים. זה חשוב מאוד. מה אכפת לו? מה ממנו יהלוך? כן? אלא מה? הוא אדם שאצלו כל התורה נמצאת, ולכן זה מה שמביא אותו גם לגאולה. כן. בוודאי, מי שרואה רק חלק מהתורה, יש לו חיסרון, שהוא רואה רק תורה חלקית.
יש מי שיכול
לעכב. מה?
יש מי שיכול לעכב. אם קבוצה כלשהי לא תשתתף בתהליך הזה.
ודאי שיכולים לעכב. אתה יודע כמה אנשים מפרים לגאולה? יש לי רשימה שלמה, אתה רוצה?
זה גם בדוק.
בדוק, נכון? יש אנשים שמעכבים את הגאולה, בהחלט. כן? לא משנה אם יש להם כיפה, או אם יש להם כובע, לא משנה. אפילו חילונים גם מפרים בגאולה, לא רק דתיים. יש כל מיני. טוב. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא. מציון מכלל יופי. מכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל, יש לו גרעינו בארץ ישראל. היה פעם איזה יהודי מרוסיה. כשהיה ברוסיה הוא חלם על היום שהוא יעלה לארץ ישראל. אבל לא רק הוא חלם, בחלומות שלו הוא היה רואה את הנוף של המקום שבו הוא יגור. זה הנוף של הרים. טוב, הגיע לארץ, ביקש מהסוכנות, אני רוצה לגור במקום שבו יש הרים. טוב, שלחו אותו לצפת. חזר, זה לא ההרים האלה. טוב, לא ידעו מה לעשות איתו, הוא הסתובב בכל הארץ, חיפש את ההרים שהוא ראה בחלום. הגיע לקריית ארבע, אמר, זה ההרים האלה, ביקש להיקלט, שם היה מרכז קליטה בקריית ארבע, ושם היה מבסוט. בסדר? הוא ביקש דווקא הרים מסוימות. מה זה אומר? זה מה שאומר כאן הרב. כל יחיד ויחיד שבישראל, יש לו גרעינו בארץ ישראל. זה אפילו יכול לבוא לידי ביטוי בנוף. בסדר? זה המקום שלו. לכל אחד מישראל יש ארבע עמוד בארץ ישראל. כן, יש אפילו השלכות הלכתיות לדבר הזה. בדיני פרוסבול. כן. שהוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה. האם יש נפקא מינה בזה לבחירת בת זוג? לא. למה שיהיה לזה נפקא מינה לבחירת בת זוג? הוא נשוי. מה? מה? נו. אז הם מסתדרים. הוא רוצה כאן, היא רוצה שם. מסתדרים, יש הלכות בזה בשולחן ערוך. כן? טוב. כן. אם היא גלויה או מסותרת, האהבה הזאת, זהו רק חילוק דרגאי. אבל הקישור הנשמתי ישנו. ושלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים. מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, כלומר דתיים שמרניים, ומאותם אשר מעומק הגלות ומסיבות אחרות, קדומות ומאוחרות, נטשטש צביונם, דהיינו יהודים מתבוללים, חילונים וכדומה. ההכרזה הכללית תיקח עמה את הכל, כלומר צריך את כל סוגי היהודים. אם אתה רוצה רק סוג מסוים של יהודים, אתה לא יכול לגאול. אני לא אמרתי שום דבר נגד ועדות קליטה. נכון? אבל אני רק אומר שהרב אומר כאן, שאם אתה ממיין את עם ישראל, עם ישראל ממיין אותך. מה? אמרתי את זה יותר מפעם אחת. סימן שאתה נכנס הרבה זמן לשיעורים שלי.
נכון. אבל יש מקומות, בעיקר מקומות קטנים, שאם אתה לא עושה ועדת קליטה, אתה יכול לעשות כל המקום. זה לא מדויק. בעיר אין ועדת קליטה, אבל במקום שיש בו 10 או 12 משפחות, 20 משפחות,
ודאי
שיש מקום לוועדות קליטה.
כן? טוב, נתווכח אחר כך. טוב. אתה שואל, מה זה שלהבת אש הקודש שצריכה להתלהב מכל הכוחות? כן, השראת השכינה. אתה שואל מה המקור הספרותי של זה? שלהבת, זה כתוב בספר שיר השירים. רשפיה רשפי אש, שלהבת יה. בסדר? עכשיו, כתוב, אש תוקד על המזבח, לא תכבה. אז בקיצור, זה חיבור של הביטויים האלה. כן, ההכרזה הכללית היא כך, אימה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. הכרת הצדק הפנימי של האומה. כלומר, ביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. כלומר, אתה חושב, מה זה לחזור בתשובה? מי האיש מהסיפור שם בקריאת ארבע? אתה יכול לשאול את שלום וח. הוא סיפר לי את הסיפור הזה. הוא גר באלי. מספר הטלפון שלו, טוב, אין לי זמן עכשיו, אבל יכול לשאול אותו. כן. כן, זה היה לפני הרבה זמן. כן, מה אתה אומר? רגע, יש פה שאלה. כבוד הרב, מה יצא מבצלאל? ירידה מכל ערכי המוסר ועוינות למסורת? אכן. שלום הרב, האם שייך שבמכון מיר לדוגמה יהיו שיעורי ספרות בברכה רומן? לא. כי אנחנו אנשים צרי אופקים, אנחנו מצומצמים, אנחנו ישיבה. כמו שתשאל, האם בתוך המערכת של המכון לא כדאי לשים גם שיעורי שחייה? זה נחמד מאוד, לשחות זה דבר מאוד חשוב. השאלה אם זה מה שבאו לעשות בישיבה, אני חושב שלא. זה לא, אני לא נגד זה שאדם ישחה. כן? טוב, כן, מה
למה זה
תמון עונית התשובה? כן, נסביר. אז יש מי שאומר, מה זה לחזור בתשובה? אדם עבר עבירות, הוא מתקן את העבירות, עכשיו הוא בסדר, הוא חזר בתשובה. אבל אז את זה אפשר לעשות גם בחוץ לארץ. אבל רואים שהתורה מדברת על החזרה בתשובה כתוצאה משיבת ציון. אז כנראה שמה שמביא את בני האדם לארץ ישראל, אפילו לבנות את ארץ ישראל החילונית, זה רצון לחזור בתשובה אמיתית. כלומר, תשובה שמקיפה את כל תחומי החיים, כולל התחום המדיני, פוליטי, כלכלי, ולא רק את החיים הפרטיים. לכן כאן אומר הרב, שם ביסוד החיים הכלליים, דיינו המדיניים אשר לישראל, שם עומק התשובה הגנוז. הבנת? תדע. הכרת הצדק הפנימי של האומה. מה זה הצדק הפנימי? זה שמגיע לנו לחזור לארץ ישראל, זה שלנו, שאנחנו יכולים לבוא בתביעה לאומות העולם, השיבו את הגזלה. כן. הכרת הצדק הפנימי של האומה מכירה את עמיתה העליונה, ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי לשם כל התשוקות היותר נצחיות והיותר נהדרות לגגד את כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה. כלומר, ההכרה שדרך שיבת ציון נעשה תיקון לעולם כולו, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא כל והכל יתרומם ברוממותם, ואם גודל תבערת לב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. איך משתמשים, במה משתמשים? בהטבת מצב החיים, בכל תיאור ובכל אופן, הוספת עוז גופני ואיזוז מוסרי. עוז גופני קוראים לזה מכבי, נכון? ספורט, ספורט. מה? מה זה? לא הבנתי כלום. קשה למצוא ישראלי במכבי. כן, זה ראשי תיבות. מי כאן בכלל יהודי? כן. נכון. אבל יחד עם זה, חזר העוז הגופני והאיזוז המוסרי. היה קידוש השם, הרי באוסטרליה עכשיו היה שם בטניס, ישראלים שם. חזרו הבוקר, קיבלו ככה יישר כוח מהשר הערבי, הכל. אומץ פנימי וגדולה של עדינות. הרחבת התורה ומילוי החוכמה, זה, עושים את זה במכון מאיר בין היתר, הגברת הרוחניות והופעת הפועל, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית. מה זה? כן, כן. חשק השלום הכללי וחפץ העושר העולמי, זה נמצא בעיקר אצל השמאלנים שבתוכנו. חילוץ עצמות והברקת העיון, התייצבות לפני מלאכים והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, התבודדות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת ההוויה, ברזה רזה, כן? זה לומדי סתרי תורה, וחריצות של תיקונים והתעודדות רוח, זה האנשים הטכניים. הכל ביחד מוכרח להיות מוקף, והכל דורש תפקידו וקורא בקול גדול, אורי, אורי. האם אתה מתכוון שצריך לבטל ועדות קליטה ולקבל לכל יישוב דתי בישע כל חילוני, עבריין, זב או מצורע? כן. כן. טוב, עד כאן להיום.